לא, מה בעצם הגישה? נכון, זה מה שדברנו בשבוע שבוע, נכון?
אני טועה?
כן, בסדר, נכון. עכשיו בואו נקרא את זה קצת בפנים. אוקיי, בעצם נאמר כך. כפי שכבר ראינו פה אומרת, פחות או יותר, הרעיון הוא שאדם הראשון בעצם מתחייס לעולם או לסביבתו בכלל, או כל חייו, הוא מתחייס לסביבה כאובייקטים, הוא מנסה לכבוש, מנסה להשתלט על העולם וכן הלאה. בעוד שאדם השני מדבר מערכות יחסים קיומיות, הוא מחפש מערכת יחסים של אהבה וקרבה, בין אם זה עם ה... בין אם זה מצד אחד עם, ה... עם בני אדם, בין אם זה הקדוש ברוך הוא, ומי שדברנו בעבר קצת, מה קורה כשמסים לעשות את זה גם עם הטבע שמסביב. עכשיו, החיבור נקרא איש האמונה הבודד. נכון, החיבור התחיל, מי שזוכר את הדף הראשון, אני בודד. עכשיו, מה שצריך לעשות בשלב הזה, בעצם לחזור ולהסביר מאיפה שורש הבדידות ומניין צמחה הבדידות הזאת, וזה בעצם אצלו מתרגם לאדם הראשון לעומת אדם השני. בואו נראה את זה לפנים. אני פה עמוד 21 באמצע, כאילו בקטע של אמצע עמוד. וכך מלווה אדם הראשון יחיד, יחד עם חווה. זכר ומכירה הופיעו בעד בבד. אדם הראשון חי בחברה, בתוך ציבור. הוא ייצור חברתי, מתחבר, מגיש את הזדמנותי בחיים, מניק כעדיפות לצאת מן התוכן. סליחה, לא אומר את זה. הוא צריך לבדים מתגורר, מתחבר, מגיש לצד ובדים בחיים המניק, עדיפו לצד מהתוכל, ביטוי עשיתי לפי התחושה, עשיתי מעשה לפני כוונה פנימית, הוא מכונן כשלון דיבור, ביכולת תקשורת, בכוח השימוש במילה היפה, המכונה יעילה ונמוסה ונמוסה בגלל דעת החברה, ובדממה שצד זיכון חגיגי, הדמות הנהד לעין הפרובית שהאישית הרפאה דהור בכבוד, האדם הראשון עולם אינו בודד. האדם בבדידותו אין לו פשוט לגלות את כבודו והודו. עכשיו במידות חברה התנהגותיות. האדם הראשון לא נותר לבדו לפי יום יברו. הופיע ביחד עם חווה והקים דבר השניים כחלוי בית נפרדים לקהילה אחת. אז הוא בעצם כותב כך. האדם הראשון לדעתו הוא לא עכשיו, הוא מופיע בחברה מאורגנת. והרי אחת הספירות של פרק א' ב' זה זכר מכיר ברא אותם, או הנקבה שנבראת מצלו של הזכר. חיתו על פקודה, אני גם בקזידי כזאת, שהחיים שבו, כזה כך, החיים של הכיבוש, החיים כך שההשתלטות, שהעוצמה האנושית, במידי ביטוי דווקא בחברה. בחלק, במה ביולוגית הפשוטה, כי כאילו, אני אמנת ליצור רצף ביולוגי, זה זכר מכיבה תמיד. בחלק נוח, לוקח לטבע, שניים, זכר מכיבה. כי בעצם מה שנוח צריך באמת זה ה-DNA שלהם, ועד שה-DNA הזה יעבוד, אז צריך זכר מכיבה, כי רק ככה יוכלו באמת להמשיך את המין. ו... אהבתי גם, עכשיו לטענתו, אדם, מה שקורא פה אדם הראשון, דהיינו, אדם שפרק א', אז היחידה היעילה היא בעצם היחידה החברתית, כאשר ברמה מסוימת זה, כשמעתי רגע, זה פשוט במה תולדנית הפשוטה, כתובים השניים מן האחד, כי הם שקראו שניים לחם להם, ולאחד איך יהיה חם, וזה לא רק ש... כתובים השניים מן האחד, חמד, מבחד החום, אלא כתובים השניים מן האחד בכלל, כי כל משימה, כשאנחנו מחברים כוחות, אם רוצה כוח קנייה כלכלי, אז מי הקונים זה יותר טוב מקונה בודד, ושני קונים זה יותר טוב מקונה אחד, וקנה, אני רוצה לסחוב איזשהו שולחן כבד, אז העובדה ששניים יכולים לסחוב אותו בלי בעיות, זה לא מה שהיחיד יכול לסחוב אותו עם בעיות, מה שהיחיד בכלל לא יכול, בכל מיני בעיות, היחיד בכלל לא יכול לסחוב אותו וכן הלאה. זאת אומרת, התפקידים, כשהם נעשים על ידי שניים, אז זה הרבה יותר יעיל, אבל יש פה גם נקודה נוספת שמעניינת אותו. בעצם מתייחס פה לחברה, או בעצם לא זה כך, וזה מה שיהיה פה חשוב בהמשך, בהמשך המסע שלו. החברה, יש איזשהו ארגון כפול. האחים החברתיים שלנו, ונגיד, בעולם המודרני זה מאוד בולט מסביב למהפכה התעשייתית, הנושא הזה נידון רבות. בעצם דווקא מסוג אחד של ארגון חברתי שהוא תועלתני. העיר, מתי העיר צמחה? כאשר אתה רוצה לגבי אנשים ביחד ולהפוך אותם זה כוח יוצר. עכשיו, מבחינה כזאת, נגיד גם דוגמה פשוטה, דוגמה שהיא מאוד, היא מאוד פשוטה. אוטובוס. ברור שעל מנת שהאוטובוס יהיה מועיל, צריך 40 נוסעים. אחד זה לא כלכלי. אני רוצה לעצמי פה אוטובוס, נגיד למודיעין, זה חברת אנשים שמונים להגיע למודיעין, או ממודיעין להמשיך להתגלגל הלאה. עכשיו, אז, להוציא בן אדם בודד זה לא הגיוני, זה לא כלכלי. מה, תביא 40 אנשים, זה הגיוני מאוד. עכשיו, הישיבה עושה, לא, אנשים שמלכים אחד לשני. אם אתה הולך לתחנה מרכזית, אתה לא מגיע אף אחד לאוטובוס. אדם עולה לאוטובוס על מטוס, הוא לא מגיע שם אף אחד. הוא לא מכיר את הנהג, הוא לא מכיר את הטייס, הוא לא מכיר את זה מי שיושב ממינו, מי שיושב משמאלו. המשמעות מתקבצים ביחד, יש אינטרס תועלתני משותף. אז החברה יוצרת, יוצרים חברת אוטובוסים, חברת תעופה וכן הלאה. אפשר גם לומר משהו מקום, יש גם הרבה מאוד בתי כנסת שדומים לזה. יש הרבה 10, 20, 200 משפחות שרוצות להתפלל לשעות בבוקר, אז איך הם צריכים להתנהל? אתה צריך מניין, אתה צריך זה, אתה צריך גם כן, אומרת, הוצאות של חשמל ולהתנצל בתורה ולבנות מניין. אז בן אדם בא, ויש הרבה בתי כנסת בעיר ש... אין לך ציפייה שתכיר את המתפללים. נגיד, הדוגמה המובהקת זה שטיבל. כן, מה אומרת שטיבל? ששום דבר, שאף אחד לא מכיר את אף אחד, אבל מגיעים מהמספר אנשים, עושים עניין, ובסוף עניין, כל אחד הולך, פונה לדרכו, וככה עניין הבא, ויש כאילו במחוד בית חרושת מניינים, שכשמו כן, הוא נורא יעיל, הוא נורא מייצר מניינים, וגם הוא נורא כמו בית חרושת, אתה לא מכיר, אף אחד לא מכיר את השני. אז אפשר כמובן, עכשיו, זה מסוג אחד, פה זה בצורה הכי קיצוני. אפשר לדבר על זה גם כן, אבל נגיד ברמת טיפה שונה, שהאדם מארגן את חיה ארגון חברתי, ולא כשהתורה, כי אדם גם... מה זה ככה? התורה מתארת את הארגון החברתי בפרשת בראשית כבר, שהיא אומרת, זה לא שכזה, יש כל התאים חברה, אבל באיזשהו מקום, למה אנחנו באים ביחד? לא כי משהו קיומי מחבר אותם. כי שוב, אני רוצה לקנות דירה באיזה פרויקט, איזה פרויקט נדל"ני חדש. לא יודע, פותחים איזשהו אור הצפון, או כוכב הצפון, או משהו ליד כזה. אז באים שוב, איך יוצרים, אז יש מבנה שלטוני, ויש מבנה שכשהמדינה החליטה להקים עיר, לא משנה, ויש הרי ערים שהמדינה הקימה, מעלה אדומים, המדינה הקימה בצורה מודעת, מודיעין הקימו בצורה מודעת, לא התחילו את זה שכמה אנשים חיו ביחד, ואז עם השנים הייתה חברו, נגיד, כמו כפורים אחרות, אלא המדינה, משרד השיכון, החליט לבנות אלפי יחידות דיור, אנשים נרשמו, כמובן זה מחייב שלטון, צריך משטרה, מכבי אש, קופות חולים, בתי ספר וכן הלאה. אורגנו, אדם ייצור חברתי, הוא חייב את הייצור החברתי, וגם האדם משתגע מי במדבר. הוא גם צריך לפגוש אנשים, במעלית, בחדר מדרגות, בסופר, בקופת חולים. אז בצורה אנחנו באמת יוזמים ארגון חברתי. ארגון חברתי, זאת אומרת, יש כבר סדרה, ויש כבר כבוד, ויש כבר מעמד. ויש בעלי יחסות גבוהות, בעלי יחסות נמוכות, ויש הון, ויש שלטון, ויש... בעצם זה דעתו סוג אחד. ויש... עכשיו יש סוג שני כמובן, שהדוגמה מובהקת זה המשפחה. ששם היחסים קיומיים. אז זה נכון שגם אתה משפחתי הוא ארגון חברתי. וגם למשפחה יש קשרים חברתיים, וגם תפקוד חברתי. אבל במשפחה, אני עומד, למה אני קורא אוכל במשפחה? זה לא מתחיל מזה שהאדם, זה יותר יעיל. נגיד, המשפחה לא מוסיקה מטבח בגלל שמוניית, בגלל היעילות. נגיד, הישיבה מוסיקה פה מטבח, אבל זה יותר יעיל. אבל... המשפחה מחזיקה מדבר, כי פשוט חיים משותפים, כי אנשים קשורים זה בזה. אנשים רואים את האכילה המשותפת, היא חלק מהקיום המשותף, מהחיים המשותפים. עכשיו, וכן, חלק אחר, המשפחה היא פשוט יחידה של קשרים קיומיים, אנחנו פשוט ישות קיומית אחת. שבחירות המשותף זה לא הצד, זה לא התועלת, אלא זה מערכות יחסים הקיומיות שאחרי זה הם גם מספקים תועלת מסוימת. אבל אוי ואבוי, אם אדם חושב שאשתו היא המבשלת או הכובסת, ואם אדם חושב שבעלה הוא המבשל או הכובס, אלא הנחה היא פשוט שאהבה ואחווה ושלום ולאהוב. ממילא הדברים נעשים, וכמו וכן הלאה וכן הלאה. אז אם אני יודע, אם ישבת מוציא אוטובוס, זה לא יש לזה פשוט הרבה מי שבמקרה צריך להגיע אותו מקום. הנחה היא שבין אנשים שבאוטובוס יש זיקה ויש מערכת יחסים וכדומה, ואנחנו עובדים יחד בשבת בישיבה, זה לא כי זה יותר יעיל, אלא כי רוצים להרחיב את המעגל הקיומי, הוא בעצם הרעיון זה לבוא ולהחליט המגל הקיומי מאנשים, ממשפחה, למעגלים רחבים יותר. זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות תנועת נוער, זה יכול להיות מוסד חינוכי, ובעצם באיזשהו מקום אתה מעוניין להרחיב את המעגל הזה למעגלים רחבים יותר. בעצם, אני חושב את דוגמה של בית כנסת, יש בתי כנסיות שקמו סך הכל מקום שאתה מעוניין להתפלל בו, סך הכל רוצה תפילה יעילה, מועילה, והדושרים דברים יבלו לך במוח. יש בתי כנסיות נכון שאנשים מחפשים קהילה, שזה אומר, חברתית, ורב שבא לבקר חולים, ורב שמכם אבלים, ורב שמכיר אותך, ופיקניק משותף מן הכנסת עם עצמאות, ואני לא יודע מה, מחפשים מעטפת. חברתיקים מקים, מחפשים קהילה, לא בית כנסת נקרא לזה. אלו שני סוגי החברה שהוא בעצם מדבר עליהם, בוא נגיד, מי שפעם הגדיר אישה מסיים בירושלים, שזה במדרש מחובר לחדר אוכל. שבעצם הרעיון הוא שאף אחד לא אכפת מהשני, אלא זה יותר יעיל ללמוד ביחד, זה יותר יעיל לאכול ביחד, זה... בשביל אתה פשוט מסיים שכר לימוד, כי אתה מצפה לקבל שם שיעור מעניין במדרש עם ספסלים וחימום ותאורה וספרים, ובבית לדמת מיטה נשאר, נשכב עליה בלילה, מים חמים במקלחת וכן. בחדר אוכל. כמובן, אפשר כי בישיבה כזאת, רוב הישיבות לא שאפות להיות מקום כזה. אם שאפות להיות מקום, היא זיקה קיומית, הדוקה, אני כבר הזכרתי בו בעבר, שמוד אביר בר אבינה, הוא קבעו בחשקת עתיקי ישיבת מיר. אלו שמאירופה. זאת אומרת, אלו שעמדו במיר, ומאזלו, קשר כך קיומי אחד עם השני, שהם בחרו לקבר ביחד. כמו שיש חלקת ותיקי הגנה, גם ה... אז יש חלקת ותיקי מיר. כי הם כל כך הוא, הרגישו כל כך קוראים אחד לשני, שהוא לדחות ניקבר זה לי על זה. זה כמובן איזושהי תפיסה מאוד אידיאלית, שאתה חש, שמסד החינוכי, אז אפילו איזושהי משפחה מורחבת. טוב, זה קודם, בוא נעשה את זה בפנים עכשיו. קהילתו שאתה עמוד 21 למטה. קהילתו של האדם הראשון, איש ההוד, טבעיתי. במחווה החילוני הרצל, אדם עושה כל מיני שהוא סברו שחילים פילים ופילות קיבוציים יקדמו את ענייניו. אני מחנק קהילה זו כאילו קהילה טבעית, שישפה על פעילות מאוגנת, פשוט אין זו מהצפי הכבד המיוחדים של האדם המוחדי, הם מנחצים החושנים ביולוגיים. זה מה שאני לפני כן. זכר מקיבה ברא אותם, או משקבו שניים וכן להם. זו תגובה טבעית שהאדם קיצור ביולוגי יחפש בקיומו, וכמו המנהבדית, כמו שגם יש כל מיני חיים בטבע, שמסתובבות בלעקות. זאת אומרת, הן לא מסתובבות בבד, אלא מסתובבות, את החיות מסתובבות בלעקות, למה? יותר יעיל, זאת אומרת, יותר טוב לטרוף. למעשה, שורש חוש ההתגודדות, שזו קריאה טבעית, מצוי כבר זה בעלי החיים לפני זה. בימות הרעות במירי נרחב, שיש חשב בסכנה הרעות בדהן, ובמילה אינסטינטיבית, מתחילות להתחבר לדבק זו וזו, כי עצם הגע הפיזי יכול למנוע את האסון. ההבדל, האדם מתחבר לאחים ובין הבימות, מתקרות לאלו, כמובן עובדה, כי לא שיצאו מהאימים מגיבים באופן מכני, אדם פה בדרך שכלית תכליתית, אולם בדל זה אינו מבטא את הנחתנו, כי השאיפה היסודית התקיים לאורך התנגדות משותפת, משחק משותפת לבהמה, אבל לא לביולוגיה. האדם הראשון נתקל באתגר של סביבה עוינת, שסביבה עוינת יכול להיות איומים ביטחוניים, יכול להיות איומים של איתני הטבע, כי הצורך הוציא אוכל, או במקרה, החברה מודרנית נכון, היא מריאה, ברגע שהתחיל להיות חלקת התפקידים, שברגע שישבו שסנדל יש רק נעליים וחקלאי גדל רק חקלאי, רק גידול לשדה, ומורה יהיה רק מורה ושוחד יעשה רק שוחד וכולי, אז מבחינה זאת, באותו רגע שבואו עשו חלקת עבודה לתפקידים, חיי אדם יהיו משעממים יותר, אבל יעילים יותר. אבל מתכונת כזאת מחייבת כמובן חברה שלמה. כי אם אדם יהיה רק שוחט, אז יהיה לו רק בשר ולא יהיה לו שום דבר אחר. אם אדם יהיה רק סנדלה, יהיה לו רק נעליים, אתה צריך להניח שבחברה יש איזה 200 בעלי תפקידים, ואז אחד יכול להיות סוכן ביטוח, אחד יכול להיות שוחט, אחד יכול להיות סנדלה, אחד יכול להיות עורך דין וכן הלאה, וביחד הם מכסים, אז סנדלה צריך ייעוץ משפטי ולכן עורך דין, עורך דין צריך נעליים ולכן סנדלה, שניהם צריכים אבת המינים, אז יכולים לשוחר אבת המינים, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני מניח התאגדות חברתית תועלתנית. וזה כמו שהוא מדבר פה. קהילה טבעית נולדת מתוך תחושה של חוסר ישע של יחידים. כלומר, כשאדם ראשון רוצה לעבוד, לייצר, לצאת מפעליו, אחרי מתאחד עם אחרים. התיאוריה של האמנה החברתית, שפותחת לפילוסופיה של תקופת התבונה, שגם את חשיבותו של אדם הראשון, כמו שהוא מצאת עדיין טבעו השכלי, הוא צאת טכנולוגי, היצרנים וגלם אחרי אדם, רק התחברות, חוקית ותבונה, טוב, וכולי. אוקיי, עכשיו, טוב, עכשיו עוד טיפה. עכשיו הוא עושה איזשהו נקודה מעניינת וחשובה גם, הוא בעצם עכשיו עושה איזשהו זיהוי, בן אדם הראשון, יותר עם ההשכלה, ההשכלה נדבר כרגע בעולם הכללי, לא בהשכלה יהודית, ההשכלה הכללית, ותקופת הרציונליזציה, לדידו, כמו כבר דיבר כך שהשכל הוא הצד המשתלט, עשו הוא כתב כך, זה חמש שורות מלמטה, לוגד תקופת התבונה לא העלה אדם כל בעיה. זה דבר מובן ופשוט, תמיד את שכל האדם, מבין הצרף סגדו לו, אחרי הם יכולים להבחין בעיה מטאפיזית ובסדרה ובסוד האקזיסטנציה, תבואים בתחילת הנהיה חיים שלי. טוב, אני אצצה פה נקודה, שאתה פעם פרסה שלום רוזמן, והיא נקודה, אני חושב שאת גיל נקודה הזאת, קאנט, שהוא 118, שהוא כותב, בכל האתיקה שלו, הוא כותב כל הזמן על ייצור החושב, או ייצור התבוני, או משהו כזה, איך שם מתרגמים את זה. זאת אומרת, הוא לא כותב על בן אדם. הוא אומר, זה כותב, כאילו, הוא כותב, הוא מדבש על ייצורים תבוניים. ואז בסדר, ואז בונה מזה תורה, תורה מוסרית שלמה וחשובה מרשימה. אבל הגדרה של היחידה שעובד איתה, היא הישות התבונית, או משהו מהסוג הזה. שכאן זאת הגדרה מאוד מצמצמת, באמת, או מאוד בעייתית נאמר. כי מצד אחד, באופן תיאורטי, גם מחשב יש לו איזו פעילות תבונית מסוימת. מצד שני, בן אדם שהוא נטול תבונה, אז הוא בעצם לא כולל בהגדרה הזו באופן תיאורטי. אם חושבים על כך שיכול להיות זקן שאיבד את תבונתו, יכול להיות ייצור חוסר הכרה, יכול להיות אדם ישן באופן תיאורטי, יכול להיות אדם ששכלו לא עלינו, לא התפתח, יכול להיות תינוק, אתה בעצם פטור מחורות מוסריות כלפיו. הרמב"ם איזה משקט קטע מאוד בעייתי וקצת סתום. הרמב"ם המון נבוכים מדבר על כך, שישנם כאלו שאומנם מבני אדם לא הגיעו דרגת אנושיות, ולפיכך הותרה הריגתם. לכאורה מדבר אור עמלק או השבת עממים, לכאורה. אני יודע, הביטוי הזה הוא אומר שלא הגיעו לכן, הם לא אנושיותם או תבונתם, מה שאני צריך לבדיק את הביטוי, ולפיכך הותרה הריגתם. זה מאוד, אז מאוד בעייתית. באמת, באו לאחר מכן, אחרי קאנט, והחלו דבר, אתה צודק, אולי בכל תורה המוסרית שלך שהיא, בסך הכל תורה, תורת מוסר די חשובה, אבל בשום מבואו, אל תגיד שזה כלפי הייצור החושב, הייצור התבוני. דבר על בן אדם. ואז, מה זה בעצם מניח? שבאדם לא שכל. שבעצם שאני זה השכל שלי. אני זה מכלול החוויות שלי. הפחדים, החרדות, המכלול הקיומי, איך שלא נגדיר זאת. אגב, וזה תמיד יעלה את השאלה, מה היא האנושיות, זה הכוח החשיבה, או שזה דברים אחרים. אני אהב זה, ביטל אהב את זה גם במקום, מהי אדם מווה? שמה מייחד את האדם, יכולת התפילה שלו. היו כאלה שדיברו על כך שיכולת הצחוק בבכי היא תכונה אנושית מובהקת ומאפיינת. אם ככה, בעצם אנחנו מדברים על איזה אישיות רגשית חווייתית. או משהו, לא יודע, צורת אנוש, זאת אומרת, זה פה בגלל נקודה שלו. בתקופת התבונה, תקופת התבונה מובן הוא פשוט, הריצו את שכל האדם, וכך הגדירו בעצם את האדם, בצרף סגדו לו במקרים מסוימים, וכן הם הפכו להבחין, באמת הפיזו בסתירה בסוג, את רואים בתקופת אני אנושי. הוא רואה את אדם בתהילתו, והוא מצבו הטרגי. הם סוג שחיד של מהותו מספיק מציאותו. מבחין, אומנם הם ידעו כי רב פונקציונלית הוא מקופח, אף פי שמסוגל כבר רובינסון קרוזו להתגבר על כך, עם היחיד של מהותו איך חזרה לחוות הבדידות. אוקיי, עכשיו בעצם פה, פשוט אמר, אני מבקש לקרוא אחר כך כאילו את המשך בעצמכם. הנקודה המרכזית שהוא מנסה להעביר היא בעצם הנקודה הבאה, שהאדם, או בעצם, אם נשאל מה זה בדידות בעצם, כאילו, מה בעצם בדידות? אז זה חוסר סיפוק. אתה מרגיש שזה חסר. אומרת, אם הוא לא מרגיש חסר, הוא לא בודד. בודד בדידות כמה נפשית. בודד שהוא לבד. אומרת, בדידות כחוויה נפשית, בעצם תחושה של חסר. משהו חסר לי, בדרך כלל משהו חסר לי זה שהוא תמיכה רגשית, שבאמת זה יכול להיות, עכשיו הבדידות הזאת יכולה לנבוע כמו סתם ככה קשה לי לבד, למה? יש לי צורך לחברות, יש לי צורך לראות. אז כמובן, בראש ובראשונה אולי, אז הוא אומר ככה, את ה... למה אדם צריך להתחתן בגיל 20 ולא בגיל 10? מידה לא מבוטלת. התשובה היא שהבדידות, שהחתונה באה לפתור בעיית הבדידות. בגיל 10 אין לו בעיה. למה אין לו בעיה? כי הורים שלו מספקים לו את המענה הזה. זאת אומרת, הוא פשוט יש לו גורם אחר שמספק את זה. בגיל 20, או 25, כן, לא, תקורא יודעות, הוא לא, מה אפשר לעשות, מה תכסים שלו עם ההורים שלא השתנתה, ההורים כבר לא מספקים את אותו מלא רגשי שהם סיכו בגיל 10, אז כבר אמרתי פעם כמה פעמים בתישים בעבר, שיש לי איזה מעל שלב ביניים, שהוא כאילו, בסך כבר מכתובות, יצא בית, כאילו יצא מבית הבא, מבית האב, ולא הגיע לבית הבא, נסעה בשלוחי הבא. יש לה מסוים שהתפקיד הזה ממלאים אותו חברים. זאת אומרת שבגילים מסוימים, אדם מרגיש מאוד מאוד קרוב לחברה, אתה עדיין לא מרגיש צורך לאישה, וגם ההורים זה לא בדיוק מספקים, אז יש לה איזשהו, נקרא זאת אומרת, חוויה חברתית מאוד... מאוד חזקה, זה בערך הגילים 16, 20, שוב פעם, כל אדם זה משתנה, אבל בצורה כללית, כבר עוד סוף תיכון, ישיבה גבוהה צבא, עכשיו, זה לא, אני קצת מפשיט את זה, הוא צריך גם את החברים וגם את ההורים עדיין, אבל באיזשהו מקום, צריך אדם, כבר לא מרגיש שהורים שלו יכולים לתת את המענה שהוא קיבל בעבר מהם, מצד שני, הוא גם לא בשל, אז יש לו איזשהו קצת תמיכה שהם החבר שלו. זה גם הסיבה שהחברויות מגילים אלו, הם אלו שהכי חזקים כל החיים. חברויות מגיל 30 בדרך כלל לא מדי לא מחזיקות. הן מחזיקות, הסיבה היא, הן מחזיקות בדרך כלל כשאתה שכן. הסיבה היא, בגיל 30 יש לך את האישה שלך ואת הילדים שלך. ואתה כבר לא, הנפש שלך, הנשמה שלך לא פנויה למחות את זה. האמת, שוב, לא משנה, שלא עושים אף חבר נפש אחר כך, אבל החברות העמוקה ביותר, בדרך כלל, בגילים הצעירים יותר, מן הסיבה הזאת. הסיבות האלו, באמת, החיבור הנפשי וההשלמה הנפשית היא החזקה ביותר. עכשיו, אז אדם בגיל, כמו בגיל 10, אז ההורה נותן לו את המענה. אתה חושב שהוא לבד, כי הוא צריך מישהו, כמו תופעה שכיחה. לפחות הצבנות, הצבנים קצת פחות. ילד חוזר בבית ספר, מספר לך כל מה שעבר עליו. כי אתה שומע את כל סדר יומו. למה יש לו צורך להתבטא, יש לו צורך לשתף. יש לו צורך רגשי שמישהו ישמע אותו ויתמוך בו. בעל אישה אותו דבר, אדם נמצא באיזשהו מקום, יש לו צורך נפשי, צריך להשתום, מה עבר עליו, מה איך היום שלו, איך השבוע שלו, עם מה הוא מתמודד וכו' וכו'. כמו אני מניחה בעצם שהאדם הוא לא שלם בעצמו, זה ושהוא שותף שיכול לחלוק איתך. עכשיו, ופה הייתי מוסיף, בכלל זה כלפי עצמך. זאת אומרת, שאתה צריך משהו בלך שיתמשך למישהו אחר. בכלל זה גם זה כלפי הסביבה. בסופו של דבר, האדם מתמודד כל חייו עם כל מיני מתחים. זה מהמתחים הקטנים הטריוויאליים, איך סידרת את הביורוקרטיה, או איך הסתבכתי עם איך הסתבכתי באוטובוסים, ועד המהותי ביותר. אנחנו עובדים כל החיים באתגרים ומתחים עם החברה הביורוקרטית, עם החברה בכלל, עם העולם, כי בעצם העולם מאתגר אותנו. האדם מסתכל על הטבע, וזה מאתגר אותו, לתת איזה פרשנות. נגיד, אדם רואה איזושהי שקיעה, או איזושהי תופעת טבע מאוד מעניינת, זה מאתגר אותו לתת פרשנות, וזה אחרי זה הוא מביא צורך אחרוג. לתת הרגשות שלו לבוא לידי ביטוי, אז לדבר עם עצמו זה פחות טוב, אז אם הוא שווה יכול לכתוב שירים, אבל אם הוא אדם רגיל, אז הוא משתף את אשתו, משתף את החבר שלו, משתף את הילדים שלו, את ההורים שלו, חצי שנייה, ובסופו של יום זה כמובן שווים מול תופעות הרבה יותר קשות, כמו טרגדיות למיניהם, כמו כשאדם עומד מול המוות, מול מחלה, הוא צריך תמיכה. האמת, אדם בבילות צריך תמיכה, חולה צריך תמיכה, אדם שחווה אבדון צריך תמיכה, להבדיל גם, גם, גם הפוך, נגיד, זה הכי בולט, ואם לא, הוא בודד. כן.
למה אדם מרגיש צורך לבדד החבר שלו בשביל למה שהוא לא
חווה
אותם?
כי זה משמעך, זה בעצם טבעו של האדם. שקדוש ברוך הוא אומר, טוב להיות אדם לבדו, כשאדם מרגיש, יש להם צור, המערכת יחסים הקיימית היא בשורש נשמתו וקיימו של האדם. תראה, אני יכול לומר לך, זה אמפירית. תראה שאם אני תהיה לבד, לא תשתף אף אחד, אתה לך מאוד 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 קשה. נגיד, הייתי לוקח קבוצה של טירונים בצבא, ואף אחד לא מכיר אף אחד, הוא לא יוצר שום הכירות ביניהם. כל אחד צריך להתמודד לבד עם הקושי שלו. זה יוצא מצב מאוד מאוד קשה. אלא, באמת, ההנחה היא שהם שומעים כוח עידוד אחד מהשני. נגיד בית חולים, למשל, יש לי יהודי, המשכן שלי. גם מאושפז בית חולים, עם בת לב. לא מבוטלת. הסיפור שסיפר לי זה שירד במעלית, התפלל בית הכנסת בית הכנסת בבית חולים, והוא התעורר כשזה שלושה רופאים מעליו, כשהוא שרוע על המעלית, על הגב, אחרת הרופא שאל, אתם יודעים מה זה כרטיס צהוב? אז אמר לו, לא, אז הרופא אמר לו, כל המתמחים שם, הקדוש ברוך הוא הוציא לו כרטיס צהוב אתמול. עכשיו, היהודי הזה היה מושפז בחדר, עם עוד בן אדם, פרופסור מפורסם אגב, שהוא בכלל לא הכיר אותו, שניהם היו בני 75 פלוס, הם לא בכלל לא התפגשו, הוא מת, הוא חי את חייו, והוא חי את חייו, ולא נתגשו, ואז הפרופסור ידוע, מת, מפורסם, יוצא במדעי הרוח, יוצא, מת, כתב ספרים חשובים, הוא אומר לי, אתה יודע, הוא אומר לי, אתה יודע, כמה משינו ביחד, אז מה יקח, אתה יודע מה יהודים בני גילאים הם עושים? אז הוא אומר לי, קודם כל הוא יידיש. ואחר כך, אם ביבו שניהם, מה לך, אתה מוות, ואותו פרופסור, שהוא אומר תלמידים וזה וכו', שבחיים לא דיבר אף אחד מהם, חוץ מנסביר את החומר ואת הטקסטים, לא עושים דבר, הוא פתח את היהודי הזה שבכלל לא הכיר אותו קודם, פתח לנו את כל זה, תדבר איתו כל החרדות שלו מהמוות, וסיפר לו את חוות הילדות שלו, ומרת, ואמא שלו הייתה אומרת על המוות, והכל מרת, והפוך. סיפורים
נגיד, אם סוף קצת עצוב, השכן שלי בחיים, הפרופסור נפטר, תוך כמה מין הסיפור הזה. ו... אבל איך זה שני אנשים... בכל זה אומר שאדם שצריך לחלוק, שיש משהו משותף לכולנו כבני אדם, אנחנו בכלל לא מכירים אחד, כשפתאום אנחנו איזה מול מציאות קיומית, אנחנו מרגישים שצריכים לשאוב עידוד, וגם לפרוק, גם לשאוב עידוד. עצם אותה שאתה מתבטא, הוא, הוא מוציא זה חוצה מאוד, מאוד עוזר. וזה גם בגלל שיש כולנו איזה משותף. לא משנה, אתה דתי, אתה חילוני, אתה נהג אוטובוס, אתה פרופסור, אתה... בסופו של יום, יש משהו אנושי בסיסי של אותו להיות אדם לבדו, שהוא נכון על כולם. וזה נכון, אתה יכול לבטא חולים כל הזמן. שאנשים שממש... אנשים שלא מכירים, הרבה מאוד פעמים, פתאום אתה... הם משתפים, כי... שזה אנושי מאוד בסיסי, ככה אדם נברא. לא טוב, היות האדם לבדו, יעשה לו איזו כנגדו. כמובן, שאם אתה לא אדם שרק עכשיו אתה פוגש, יש מישהו שאתה מלווה אותך כל החיים שלך, זה כמובן עוד יותר. עכשיו, הקושי או הבדידות היא, שאף מקום אחר מדבר על כך, שיש קושי שאדם נמצא בעצם הגדרתו במציאות שבו הוא שונה. זאת אומרת, שבו הוא לא אומר, תקח את הדוגמה הזאת. הוא כותב את זה באחד המאמרים הקצרים שלו. יש בעל ואישה. עכשיו, אחד מבני הזוג חולה. אז קטע, נגיד, הצלילים האוטוגרפיים חזקים, אשתו הייתה חולה סרטן כ-5 שנים בערך. אחד מבני הזוג חולה. כמה שאין שותפות גורל, כמה שאין שותפות חזקה, בכל זאת, הם לא באותו מקום. כי למרות הביחד והזוגיות המשותף, בסופו של יום, אחד עומד מול הכיליון, כולם עומדים בסופו של דבר כמובן, אבל זאת אומרת, אם חס ושלום, את המחלה תתגבר, אז אחד יישאר, השני לא יישאר. זה מכניס טריז כאן בלתי אפשרי. בסופו של דבר הזווית היא לא עד הסוף משותפת. יש, ואז אתה באמת בודד, אני הייתי כמה שנים אבא שלי בניתוח וכשהוא שכב בהתאוששות אחרי שהוא תורם הניתוח, אז דיברתי איתו קצת על הנקודה הזאת שהזווית היא שונה. זה ציטט לי מהומיו ויוליה שהגיבור שאומר I to my tragic fate must go alone, כאילו גורלי הטרגי אני צריך לצעוד בבדידות, או לבדי, ויש איזשהו, זאת אמת מאוד אמיתית, כי בסופו של דבר, האדם כן, אני פה קצת מקדים את המאוחר, זה נקודה קרידית להבין מה שרוצה מן האיש אמונה הבודד, אבל זה בדיוק הפוינט שלו, שאדם יש צורך נפשי חרתי קיומי, שמה, הנקודה השנייה היא, שכאמור, לא תמיד עד הסוף אתה נמלא את זה. אז, וכמובן, מה עכשיו אמר, השלב הבא, זה לא בדיוק לכתוב את זה פה, אבל אני חושב שזה, מה השלב הבא? אם אתה צועד לגורך הטרגי לבדך, אני בכל זאת מעבר אותך, גם כי אלך בגי צד מוות, לא עיררה, כי אתה עמדי. וזה בדיוק איש האמונה, הבודד, כי בסופו של דבר אתה בודד לגמרי ואין לך מי לפנות בשום מקום, אלא אני מבין שבא שמיים, גם כי ילך בגלל צד מוות, אתה עמדי. הקדוש ברוך הוא יכול להיות עם האדם, בצורה שגם הבן זוג לא יכול להיות. כולו בדיוק יבנה את בצורה הזאת, אבל זה בעצם הנקודה שהוא שואף אליו. אשר פה אני צריך להוסיף, כללית הוא מוטרד, יש לי איזושהי הלכה שמאוד מבטאים את זה, הוא מוטרד מאוד עם בית הכיליון. עוד עכשיו, אני ביקשתי משם, יש כמה קטעים שם, שאתם מדהימים, שהוא כותב שם, הוא בעצם כותב, הסיבה הבסיסית להאמין, על מנת להפקיע את הסופיות שלך. אתה נדבק בקדוש ברוך הוא, כי הוא אין סופי, וכך אתה מצליח להתגבר לכיליון. הבעיה הזאת שכאילו, לא כשאתה חולה, כללית, שהמציאות של האדם באשר הוא, שיש בו חרדה מפני הכיליון, שבסופו של דבר הדרך להתגבר על זה, זה או דרך איש ההלכה, חדש חושי תורה, כאילו, מתחבר לקדוש ברוך הוא דרך ההלכה, מתחבר לקדוש ברוך הוא דרך אמצעים אחרים. אבל בקשה משנה ממש כותב את זה, שאני אמנת לפתור את בעת הסופיות שלי, אז אני מאמין, ואז אני נדבק בקדוש ברוך הוא, ודרכו אני ממשיך להתקיים וכו'. כאילו זה כזה כדחף המתחילים הבסיסים ביותר לאמונה גם.
זה לא טענה, כנראה אמונה,
זה
בעצם משתמש
כפתרון,
זה פחד
למה. אני אומר, אותו קטע, הוא באמת, זה עצים מאוד לא פשוט. זאת אומרת, אני מנהל את זה שהוא יגיד לך, שקודש הוא ברא אותך בצורה כזאת, זה כאילו, כמו אמא שרוצה שהילדה תרוץ הסינר שלה. אבל זה באמת קטע לא פשוט. קטע, אותו קטע שמתחד בגלל שאתה משם די, תפיך את האמונה ומשהו, גם לתואתך. אני לא חושב שזה כאילו. אז כל כך הוא יגיד שזה, לא בדיוק תואתך, שהוא יגיד לך שתואתך זו מילה נכונה, שקדוש ברוך הוא ברא, זה כך קדוש ברוך הוא תכנת את הבן אדם. הוא תכנת את הבן אדם שהוא יוצא מעט ל... אבל אני מסכים שיש, זה קטע שתאון הרבה עם מחשבה, אני מסכים איתו, הוא לא. בכל מקרה, זה פרופות על המהלך פה. האדם החווייתי שנפגש עם המציאות, אז המציאות, האמת, הוא מרגיש בודד, יש לו צורך נפשי. אני קודם, המוות הכי מאתגר, אבל לא רק המוות, הטבע מאתגר, הביורוקרטיה מאתגרת, כל מיני דברים מאתגרים, ואתה דברים באמת, לפני המון, לפני, חמש עקרונות, 15 שנה, משהו כזה, עשיתי מילואים במקום ש... גם במקום שהיה בצור פילדלפי, אחרי אוסלו. פעם ראשונה שעשיתי את זה, סיפרתי לאשתי הכל. פעם השנייה חשבתי שזה כבר מוגזם פעמיים. אחד לא לספר, זה היה קשה כי הייתי אמסוף. לא הערבים. הרצון זה לא לספר, היה קשה מאוד, כי זה... הרצון, אני אקרא לך כמה דחף הזה הוא חזק לשתף. דחף, דחף מהבסיסים ביותר. זאת אומרת, כשאדם נשוי ויש להם, הוא הפקיע לגמרי את העצמיות והפך את זה לזוגיות. זה כמעט בלי, זוגית נורמלית וטובה, זה לא שכמעט בלי אפשרי. תמיד בסוף אתה התחלק לך להגיד את מה שלא רצית להגיד וכולי, כי זה משהו נפשי מאוד, מאוד בסיסי. טוב, בוא נקרא קצת, כן.
יש
אדם
אתגרים
ויסורים
שצריך לדבר עליהם, אז
תשתף אותם בני אדם.
זה גם
מרגיש מאוד כתורה רבנית. לא, זה התועלת, תמיד, אני נמצא באוטובוס, למה? אני צריך להיות בחתונה עם בלילה שם, אני צריך להיות בשביל אותי, אז תחליט זה החתונה. בוא, שבורי, זה הקיום. זאת אומרת, המטרה זה לא רק להקל, המטרה זה לא רק להקל עליך, זה לא כאילו, נגיד פסיכולוג זה ככה, כי אתה הולך לפסיכולוג, אז בוא, בשביל להקל עצמך, אתה מדבר, והוא לקח 300 שקל ופתרת את הבעיה, יכול פתרת את הבעיה שלך. אבל הרעיון שבאמת, זה לא ליצור מערכת יחסים איתו. הרעיון זה פשוט לעזור לך לפרוק. אבל בזוגיות, או בהורים ילדים, או בחברים קרובים, זה לא המטרה. א', המטרה היא החיבור עצמו הוא המטרה. כי זה בעצם צורת הקיום האנושי. זה מוציא אותך מכוח לפועל. זה לא בשביל אחר כך תוכל לעשות X, Y, Z. אלא זה... אדם לא מתחתן, כי אם יש לו אישה טובה, אחר כך בעבודה הוא יתפקד יותר טוב, כי כל יום הוא בא הביתה, פורק אצל אשתו, ואז בעבודה הוא בא עם כוחות מחודשים. אלא זה לא ככה. אלא השותפות היא המטרה. היא חשובה יותר מהעבודה. אבל יתרה מזאת, שאם הזוגיות היא טובה והעבודה היא טובה, אז אדם רואה את העבודה כמפעל חיים משותף של יום של אשתו. ולא של... אז לכן זה לא איזושהי תחנה למפריקת מתחים ו... וכדומה. ב... עכשיו... כי עכשיו... טוב, בואו קצת פעם לפעמים שתראו את זה קצת... אני פה מתחיל ב-23 למעלה. אם היחיד, זה שואה שנייה, מיחיד שאין במהותו, פה מדבר על ליבה דה הרציונליסטים והתועלתנים, האדם הראשון במרכאות, הרי זרה לו חוות הבדידות. הוא צודק, בדידות נועדת לו חסר. מכיוון שבדידות פירושה דעת ספק במהותו הלגיטימית בערכו ובגיוניותו. לפי המקרא, הוא מתעניין אלוקים בבדידותו של אדם הראשון, ואדם לא ידע כלל דבר אלוקים כי לא טוב את אדם לבדו. יתרה מזאת, אפילו שלא מאלו, אין משמעותם, בתוך הקשר השקפת הבמה של אדם הראשון, אינה מתייחס לבדידות, שהיא חוויה פנימית אקזיסטנציאלית, אלא ליחידות, שהיא חוויה מעשית וחיצונית. האדם הראשון בייצגו את הקהילה טבעית מתארגל את הפסוק הזה לקטגוריות פרגמטיות שלא בקיום אל האדם, שלא מזכה קיום האדם, עבודה יצרנית. זה נקודה, יובל. קיום האדם, פרושו של דבר, זה התכלית. זה לא קיום, אדם ראשון זה באמת לא ככה. יש קיום, זה קיום האנושי שכך נוצר אותה, ויש עבודה יצרנית. אם ידרש באיזה פסוק, תהיה שאותו ככה, טוב, עשות אדם מלאכה לבדו. התיבה יעשה לו עזר כנגדו, יתייחסו בהתאם לפסוק הפרטית שלו שיטה פונקציונלי. כשיש פעולה עם האדם, יעשה לו במעשה, תוכנית ומפעליו. נוכח האדם לא תהיה חווה, זאת השותפת האקזיסטנציאלית, כי היא משותפת לעבודה. כמו שלאמר, כי האדם לבדו, אינו יכול להצליח, יש אחים מוצלחים ואפשרים רק מסגרת קהילתית. או בעצם כוזו יכול לספק עצמו את כל צריכה קיום שלו, והוא אינו יכול לפתח חיים של הצלחה. חלוקת העבודה, זה מה שאמרתי לכם קודם. המאמצים המאורגנים שהרבה אנשים מחלות המצטרות של ההמון, רוח השותפנית שהיחידים אין ספוק, הם מעלים את האדם מעל המה פרימיטיבית של קיום טבעי, מעניקים לשלטון מוגבל על סביבתו. תופעה שאנחנו עושים ציוויליזציה היא סכום המאמצים הציבוריים מאלפי דורות. לפיכך, הקהילה הטבעית המוצבת בידי האדם הראשון היא קהילה עובדת, המתמסות עצמה לייצור, חלוקה וצריכה. זה בעצם מה שבימינו נקרא הקיום הכלכלי. זה בעצם את הקיומו הכלכלי, כי הקיום הכלכלי זה לדאוג שכלל החברה יש בגד לדבוש, ולכן לאכול וכו'. קהלת תהיה את מעשה התחלות וההתאחדות הפיתי יסודו של אדם הראשון. תראו ישנם מן האחד שיש לו שכר טוב ועמלם, כי מפול הוא אחד הקים את חברו, ואחד שיפול ואין שני. להקימו. עכשיו, כמובן, זה אפשר, פה אני אשים עוד נקודה אחת, שמזה כבר אפשר להוסיף את הנקודה הבאה, שהקהילה הטבעית, אתה גם לא חייב להכיר אותו, כמו שלכם קודם, אתה עולה לאוטובוס, אתה לא מכיר אף אחד, כי זה גם לא נצרך. המדינה המודרנית הגדילה לעשות, שאדם בעצם נודע לפי המספר, נכון? תעודת זהות. יש לך שם, אבל בעצם מה שחשוב יותר זה המספר, כי השם יכול להיות משותף, אבל המספר בזהות הוא מיוחד, וצריכים תועלתניים, אז אם אתה הולך לבנק, אז אתה צריך לדעת מה מספר תעודת זהות שלך. אם אתה משתמש בכרטיס אשראי, מה מספר תעודת זהות שלך. אם אתה בישיבה פה, אין לי מושג מה מספר תעודת זהות של אף אחד פה, אז פה מה שמעניין אותנו זה מה השם שלך. כי מה הזהות האישית שלך, את החיים דוד, שלמה וכן הלאה, כי מדובר בחסם קיומית.
המספר מציין את המערכת היחסים כאמור הפונקציונלית. אני מכיר באדם אחד שנהג אוטובוס שליח אותו. הוא כל פעם קנה לאוטובוס דתי וכאן חוץ לארץ, ודתייה עלתה לאוטובוס בקיצור, הוא שליח את שני הדתיים שעשו בקו שלו. עכשיו, למה כולם מחייכים? כי זה בכלל נקודה. נהג אוטובוס, לא אמרו להכיר אותם. באמת, הייתי אומר שהשכנה שלך זה נשמע טבעי לגמרי. או מישהו בבית כנסת שלך זה נשמע נורמלי. נהג אוטובוס, כי אין לו שם, אין לו זהות, הוא פונקציונר ותו לא. כל תפקידו הוא להיות נהג. אז אם אין, אתה רוצה להיות נהג, אתה לא יכול לצעוק עליו, אתה לא יודע מה השם של הנהג. אז נהג אוטובוס שמשדר, זה כאילו, זה מעלה חיוך, כי זה בעצם, זה לא מצופה. אתה מצופה שנהג אוטובוס יסיע אנשים, ואני אומר, הוא לא מצופה שהוא יכיר אותם ברמה קיומית וכו'. וגם מדהים, במאה ה-19, זו המהפכה התעשייתית, יש ספרות שלמה כזאת, שדיברה בדיוק על הבעיה הזאת, שהחיים מתחילים לאבד את הקשר והזיקה, מתחילים להיות פונקציונליים ותועלתניים. דיקנס כתב שלב השלם נגד התועלתנות, או מה זה אחר, כנגד המחיר האנושי של התועלתנות. וכל המעבר, את ההגיעה המונית לערים, כשאתה מכיר, סוציולוג אמריקאי, כתב ספר מפורסם לפני 50 שנה בשם The Lonely Crowd, כאילו ההמון הבודד, או הבדידות, ההמון הבודד, מה הנחש? זה בגלל הנחש שלו, שאתה יכול לעמוד בתוך 1,000 איש בסופר ולהיות בודד לגמרי, אתה יכול בקניון ולהיות בודד לחלוטין. וכלומר, כל המעבר הזה יצר, כי אנשים הרגישו שמשהו לא אנושי מתרחש בזה. טוב, נמשיך. קלטתי שאדם ראשון מקדם ציפייה בצבר קיומו, הנה מעלה מקדמת חביתו אקסנציאלית, כי חברה זו אינה צריכה גאולה לזיכוך. אדם ראשון חש בתחר ובנוחים שהוא מצוי בחברתה של חווה מבחינה מעשית, לא מבחינה מהותית. למה לא יודע? כי מבחינה מהותית אין לי יכול להתקיים בלי חווה. אדם אחד פועלים יחד, מחפים יחד, לקראת יעדים, אם הם קיימים יחד. מבחינה אוטולוגית, אחת הקיום העמידי, ההווייתי, בגלל זה. כי אני ממשיכים זה לזה. כל כך יש תחושת העני ואין לי תחושת אנחנו. ודאי הם קשורים זה וזה. התקשורת עם שני אישים קצועים עוסקים לעבודה, שותפים להצלחה וכולי. וממילא, אגב, אם נבוקר כרגע, עכשיו, מה שהוא דיבר בדם וביתו, שבתפיסה כזאת, גם המפגש שבין זכר ונקבה, קרי המפגש המיני, הוא תועלתני, לא הוליד. זאת אומרת, קיום המין, קיום ה... או לספק את הנאה המינית, או לספק את המשך הזרע שיהיה דור הבא, אומרת, וכו' מה ש... טוב, בנו. לכן, אם זה ב... למען המטרה הוא שהאמריקה לזה זנות, זנות בעצם זה התולתנות. זה בעצם לחפש את הנאה מבלי המחויבות וההתקשרות. וזה בעצם כמו עולם החי, כי זכר וכבר, זה בגלל נקודה. הוא ידבר שמה שמה שנדרש מאדם זה לקחת, להעלות את זה מהרמה הטבעית, מהרמה הטבעית תועלתנית, לרמה של תקשורת וכו', וקידוש קידוש החומר וכן הלאה. אוקיי, אחר כך... טוב, זה כבר נהיה פעם באמת. עכשיו נתחיל לדבר על מה המטרה הזאת ביחס לאדם השני. אתה נראה את זה בעיקר בעמוד 26, 25, בעיקר בעמוד 26, אני מדבר על הבדידות של אדם השני, ואחר מכן, עוד פעם עוד שבועיים, על איך קוראים את זה, איך יש מפקיעים את זה. עכשיו, בשבוע הבא זה חנוכה, נכון? כן, זה מדבר מסך חוק בשעה הזאת, זה בזמן שאני כנראה אותו. ועוד שבועיים, זה אמנם חנוכה, אבל כבר לא עד כנראה אותו, אבל בואו מסכו של איחוד, כי אני אנסה לאיחוד בתור לילה, אז תעקבו אחרי זה. מה שבטוח, בעוד שבועיים זה סימן שאלה, לא בטוח, מה שבטוח לגמרי, שבעוד שלושה שבועות אני בחו"ל. נכון, שבוע אחד חנוכה, שבוע אחד חול, ואולי שבועיים. אז... שיא המתח צם, אז...